שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו בימה. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט שעת הנעלמים. הביקורת הופלק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנערוס לו. בחלק השני נספיילר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגליטים C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מה. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור.
כן, ימים של קיץ.
וואי, חם לאללה.
של סכוניה.
כן. היה לי חדשות. היה לי חדשות.
חדשות או חדשה? מה יש רע הפעם?
שני דברים שרציתי לדבר עליהם.
יאללה. איך גנבת לי פעם? פעם אני הייתי מתחילים בחדשות, אתה יודע שגנבת את הפינה.
כי אני, אתה מדבר על חדשות, אני מדבר על דברים שאני רוצה לדבר עליהם,
כן,
זה ההבדל.
כן.
חוץ מזה, זה לא פינה שלך.
לא אמרתי.
זה לא היה פינה.
אני מגיל חולצה ותקליט בסוף הפינה שלי.
בפינת הנפטרים.
כן.
ג'ים לבל נפטר. לבל, אני חושב, קורא לך.
ג'ים לבל.
כן, בן 97 הוא היה.
מי זה? מה זה? איפה זה? איפה זה פוגש אותנו?
הוא האדם הראשון שטס לחלל 4 פעמים. הוא היה מפקד טיסת אפולו 13.
דרך אגב, זה פודקאסט הקולנוע.
ולכן, מי ששיחק אותו, זה תום הנקס. אז בעצם, נפטר הבן אדם שתום הנקס שיחק, שכביכול אמר את המשפט, "Houston, we have a problem." למרות שהוא לא בדיוק אמר את הדבר הזה, איזה אסטרונאוט אחר אמר את המשפט, we've had a problem, ובלי יוסטון, ואז ג'ים לבל חזר אחריו, אבל לא משנה. בקיצור, הוא נפטר ב-97. ואני חושב שזה, אתה יודע.
אסטרונאוטים האלה מתים בסביבה טובה.
כן.
כשהם מצליחים להגיע לחלל ולחזור גם.
הם כאילו היו אמורים למות מסרטן, בגלל החשיפה לשמש בחלל, אבל שומרים עליהם.
זה מעט.
זה המון, מה קרה?
לא,
זה בערך פי 20 אלף מה...
א', הם חליפות, אתה יודע, וגם הם לא נמצאים בחלל שנים, הם ימים בודדים.
יש כאלה בתחנת החלל שהם שנה.
כן.
אבל יש להם כאלה תגים שמודדים את כמות הקרינה. טוב, תקשיב, התחלת לראות את העונה השלישית של המוסד?
לא, אני נמנעתי.
למה?
כי השניים הקודמות היו מעייפות.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
אז אני קצת נמנע מזה כרגע.
אבל אני קראתי את שלושת הספרים, זה שני ספרים כאלה קצרצרים, שלושה סיפורים.
אייזיק אסימוב.
של אייזיק אסימוב. הוא כתב במקביל את המוסד ואת מה שנקרא סדרת הרובוטים שלו, איי רובוט בארץ הרובוטים, היה עוד איזה שניים, אני לא זוכר עכשיו, עם שלושת חוקי הרובוטיקה. ואז בהמשך הוא חיבר את שתי הסדרות של הספרים, ואני כאילו קראתי את הכל, אז אני מכיר את המוסד, למרות שאת סדרת סדרי המוסד, ספרי המוסד קראתי לפני המון 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 שנים, אז אני זוכר ככה במעומם, בסדרת הספרים של הרובוטים, תמיד היה לו קאץ' כזה של מי עשה את זה, זה ספרי מתח עם איזה בלש ורובוט שעוזר לו, ומישהו שנרצח. ותמיד הפתרון התלומה זה שהרובוט רצח, אבל הוא לא היה יכול לרצוח, כי שלושת חוגי הרובוטיקה, אבל כאילו הוא קורא איזה משהו. אז זה כאילו היה אסימוב, זה היה הסגנון שלו. וגם במוסד יש את הקטע הזה של אין שם רצח ואין שם שום דבר, אבל יש איזשהו פתרון תעלומה כזה, איזשהו קאץ' בסוף, כן? שאני יודע אותו, כי אני זוכר. אז אני רואה את הסדרה עכשיו, ואני כאילו יודע את כל ה... אני יודע מה הולך לקרות, אבל את העלילה עצמה די שכחתי. אני יודע בגדול, אבל די שכחתי. שתי העונות הראשונות היו ממש כבדות, מבולבלות, אי אפשר היה לעקוב אחרי העלילה, היה נורא, ובתור אחד שמכיר את העלילה, לא הצלחתי לעקוב אחריה. אז לפני העונה השלישית, אמרתי, אני צריך להיזכר...
הלכת יוטיוב לראות ריקאפ.
בדיוק.
כמו שאני עושה מדי פעם. כן.
בדיוק. וראיתי ריקאפ של 20 דקות כן. על העונה השנייה.
אני עשיתי את זה גם לפני העונה השנייה.
וכשראיתי את הריקאפ, לא הצלחתי להבין בריקאפ שום דבר ממה שקורה בסדרה. עכשיו, שתי סיבות למה זה יכול לקרות. אחת, זה כי באמת... זה סדרה נורא נורא בולגנת שאי אפשר להבין מה קורה שם. שתיים, זה שכבר לא בני אדם מייצרים את הריקאפים האלה. לא באמת, זה AI, אני משוכנע שזה AI.
מאוד מאוד יכול להיות.
ואז הוא בעצמו קשה לו לבנות. אז הלכתי לראות ריקאפ אחר, זה גם כן AI. אתה שומע באודיו, זה אודיו של מסונטז, אתה...
לא, דווקא ראיתי כמה AI'ים, כמה
AI'ים
ראיתי, אבל כמה ריקאפים שדווקא הם היו אנושיים.
אז על המוסד לא הצלחתי, אבל גם לא הצלחתי. אני חושב מה שקורה, זה נורא נורא קל לייצר את הריקאפים האלה בעזרת ה-AI.
כן.
ואז מעלים אותם בקצב, והאלגוריתם גם איכשהו תופס, נותן להם נפח, ואנשים רואים אותם, ועכשיו אני כבר לא מצליח למצוא את הריקאפים שמייצרים האנשים האמיתיים.
יש ריקאפ לריקאפ.
וזהו, זה מה שאני רוצה להגיד, זה הורס את ה...
אז התחלת לראות העונה השלישית?
התחלתי לראות העונה השלישית, לא משנה, אין לי יותר מדי מה להגיד עליי, בסדר, אתה יודע, אני חושב שהיא יותר טובה משתי העונות הראשונות, אבל לא משנה, לא רציתי לדבר בכלל על המוסד, רציתי לדבר על המוסד של הריקאפים ביוטיוב, על זה רציתי לדבר.
אבל יש כמה צ'אנלים טובים של הריקאפים, יש אנשים שאתה רואה שעושים את הריקאפ, שהם מדברים בעצמם, והם עושים רפרנסים, והם מגניבים כאלה.
השאלה אם הם עשו על המוסד, אני לא יודע. בכל מקרה, כשחיפשתי ביוטיוב ריקאפ המוסד, עונה שנייה, מצאתי איזה שלושה, כולם על ידי AI, לא מובנים לגמרי, וזה מה שחשבתי ש...
הבנתי.
שוב, אני לא יודע אם זה בגלל הסדרה או בגלל שזה AI, אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, יכול להיות שסדרה יותר פשוטה. AI היה מצליח לעשות עבודה יותר טובה, ואני חושב שבן אדם כן היה מצליח לעשות את זה. אז זה היה שני הדברים שרציתי לדבר עליהם, זה היה נראה לי חשוב לענייננו. אבל בטח לך יש חדשות.
יש לי כמה.
כן,
יאללה.
לך על זה.
טוב, אני רציתי תחיל לדבר דווקא על, בואו נלך על נושא שלא מדברים עליו הרבה, גיבורי על. התחילו צילומים של ספיידרמן החדש, ומרוול באיזה אקט יחצני, משחררים המון תמונות מהסט של הצילומים של ספיידרמן. עכשיו, אני לא יודע אם הם משחררים או מעריצים או כל מיני פפראצ'י וכאלה, אבל משחררו בשלושה שבועות האחרונים המון צילומים.
זה לא פפראצ'י?
פפראצ'י ולא פפראצ'י?
אני חושב.
יכול להיות שזה פפראצ'י.
אוקיי.
זה מאיטלקית, פפראצ'י.
אוקיי.
אז בפפראצ'י הם מפרסמים הרבה תמונות מהסט של ספיידרמן, על החליפה שלו, שהיא שונה מהחליפה הקודמת, וכתב וידאו, שאפילו, לא הייתי בטוח אם זה כתב וידאו אמיתים או AI, אפרופו AI, והמון תמונות. עכשיו, אומרים שזה חלק מהמסע היחצני של מרוול, שהם נורא מתקשים עכשיו לייצר משהו שיעניין עניין במעריצים, ויש את הסופר הירו פתיק וכו', וספיידרמן הוא אחד המותגים היחידים שנותרו, שהם עוד באמת מצליחים, הם מושכים קהל, ואני חושב שהסרט האחרון באמת, אחד הכי מוצלחים של מרוול האחרונה, זה היה הספיידרמן האחרון, בכלל כל הספיידרמן, כולל המצוירים, כולל האמיתיים, הנו היום, השלושה ספיידרמנים.
כן, אתה זוכר מה היה האחרון?
הנו היום, השלושה ספיידרמנים.
לא, אבל כאילו, על מה זה היה? מי היה הרע?
היו, אתה לא חשובים עם כל המולטיברסים, את כל הנבלים.
לא ראיתי את זה.
מה, ראית?
לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה.
לא עשינו איזה ריקאפ?
לא.
לא עשינו איזה פרק?
לא.
לא יכול להיות.
אולי כן.
נראה לי שכן. זה הספיידרמן ממש טוב.
אוקיי.
בקיצור, הוא היחיד שעדיין מציע אותו, את תום הולנד, שבסוף הוא איבד את הזיכרון, הוא גרם לכולם לשכוח מי הוא, וחברה שלו שכחה אותו.
הוא גרם גם לי.
כנראה, כנראה. בקיצור, זה שתפס על הקירות ורקורים, אז בקיצור, מה שאתה דבר זה על האקט היחצני של בערך שנה לפני שהסרט יוצא, כבר אתה יודע, מתחיל לפמפם את האקט היחצני, ולבנות בילדאפ לקראת ספיידרמן והחליפה, ושיח מעריצים בתקווה שזה מה שיורר את הבאז ברשתות, אז...
וזה עובד עליך.
עליי זה עובד, אבל כנראה גם על המעריצים, אבל אתה יודע, הם לא עושים את זה עם כל סופר הירו, אבל זה אחד המעוזים שהם אנשים להחזיק במאוד חזק, במיוחד לאור זה שהם לא מצליחים עדיין לעלות בחדש על הגל.
כן.
אז זה הדבר הראשון שרציתי לספר. הדבר השני, אתה יודע מי זה סטיבה נייט?
השם נשמע לי מוכר, מה הוא במאי?
הוא תסריטאי.
כן, הוא כתב את לוק.
יפה.
נו, ברור. אז הוא גם בבית, הוא גם ביים.
הוא גם ביים את לוק.
נכון,
בגלל זה אמרתי. אבל הוא כתב גם את פיקי בליינדר, והוא גם יצר דרך אגב את הסדרה, מי רוצה להיות מיליונר, סדרה שעשועון, טלוויזיה, הוא יצר אותו שעשועון אחד הכי מצליחים בעולם. אז סטיבן נייט הכריזו שהוא הולך להיות התסריטאי של בונד החדש, מבית אמזון. כלומר, דיברנו על דני וילנב, שהוא היה הולך עד הבמאי, והביאו את סטיבן נייט להיות התסריטאי, הם בונים את המותג, אז דה, פרופו מעריצים ובונים, אתה יודע, ציפיות לקראת, אז בונד.
מי הולך להיות הבונד? אנחנו עוד לא יודעים.
עוד לא יודעים.
כן.
עוד לא יודעים, זה יהיה הדבר, ההפתעה הבא. כן. כן, נמשיך שנייה, היה לי חדשה שהשתנתה במהלך, כתבתי אותה לפני כמה זמן, עכשיו בשבועיים האחרונים, וביום שישי היא קיבלה טוויסט, החדשה הייתה לפסטיבל טורונטו, בטח שמעת את הסיפור.
לא?
פסטיבל טורונטו יוצא ברביעי לספטמבר מתחיל, ויש שם סרט יהודי על 7 לאוקטובר. שסרט על נועם טיבון, זה במאי קנדי, עשה סיפור תיעודי על נועם טיבון, שיצא ללחם בשביל אוקטובר, להציל את הבן שלו נדמה לי. סרט תיעודי שנפתם אף אחד לא ראה אותו עדיין, כי הוא עדיין לא יצא, ופסטיבל הקולנוע בטורונטו החליט לא להוציא את הסרט. זו הייתה החלטה שלהם, שהם פוסלים את הסרט, והסרט נקרא הכביש שבינינו, החילוץ האולטימטיבי, זה שם הסרט, והם החליטו שיש חשש לפגיעה בזכויות היוצרים, של חלק מהאנשים שסילמו את החומרים, שזה מחבלי חמאס, הנוחבות, שעליהם היה את זה, הם לא נתנו אישור לצלם, להשתמש בצילומים שלהם, ולכן הפסטיבל טורונטו לא יכול לפגוע בזכויות היוצרים, כמה מחאה ציבורית מאוד גדולה, כולל בארצות הברית, כולל זה, והלך הצבא והם חזרו בהם, ביום שישי, לפני 3 ימים, חזרו בהם והחליטו שהם הזינו לכאב, לתסכול, שהוא בא על ידי הציבור, ומצאו פתרון, ובקיצור, הסרט יוקרן בפסטיבל הסרטים, בפסטיבל טורונטו, ב-4 לספטמבר. אז זה לגבי הסרט הזה. חדשה הבאה, הסרט סופרמן, זוכר אותו.
איך אפשר לשכוח?
כן, איך אפשר לשכוח, הוא יצא לפני כמה? חודש בערך? הוא הגיע לסטרימינג, ביום שישי האחרון, לפני יומיים, יצא לסטרימינג, אחרי בחודש, גם הייתה שאלה, אם כבר עשה את הרן הקולנועי, או עוד לא, אבל החליטו להוציא אותו לסטרימינג, זהו, זה גם לזכרת זה היה טיפה פימפום של PR, אבל זהו, יצא לסטרימינג ביום שישי, די מהר, אבל עשה לא מעט כסף ביניהם, הוא כבר נדמה לי שהרוויח
600 מיליון בערך.
בעולם, 600 מיליון, עושה בזה 350, הוא סרט, אני חושב, השני הכי מרוויח השנה בקולנוע אמריקאי. אז זהו, סופרמן בסטרימינג, ואפרופו סופרמן, אתה יודע מי זה טרנס סטאמפ?
לא.
אז התחלת במישהו שמת, ואני אסיים עם מישהו שמת, ממש היום, לפני ממש שעה.
אוקיי, מה אתה מדבר?
כן, טרנס סטאמפ הוא ג'נרל זוד, מסופרמן המקורי, 1 ו-2.
וואו.
ניל ביפור זוד, זה. אז הוא היה בן 87 אולי, משהו כזה, לא זוכר, משהו כבר בגיל יפה, אז הוא... כן, אז הוא נפטר, הוא רוצה, שחקן אנגלי, המבטא אנגלי כבד, שחק גם מאוד הרבה סרטים, נדמה לי הפצוע אנגלי, היה אפילו במלחמת הכוכבים, הפורס אווייקנס, נדמה לי, היה לו תפקיד קטן, היה בשחקן שיש לו רזומה קולנועי מרשים, הסדרות.
וכמה הוא היה כשהוא נפטר?
נדמה לי 87, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. הקטע המצחיק, הוא יליד 38, אז כן, 87.
אוקיי.
ממש נפטר היום. הקטע המצחיק שהוא היה ג'נרל זוד בסופרמן 1 ו-2 המקורים, והוא היה אבא של סופרמן ג'ור-אל בסדרה סמולוויל, בסוג של סגירת מעגל. נזכר בקול הבריטוני שלו, ואתה, ג'סמן ביורו שיחק, ועוד הרבה סרטים מהלך הזמן. כן, זהו, זה החדשה האחרונה שלי להיום. התחלנו במוות, נגמרנו במוות, עברנו בסופרמן באמצע, בספיידרמן באמצע, הכל בסדר.
גיבור ריאל, יפה.
כן, גם.
טוב, רציתי לספר לך כמה דברים שראיתי בשבועיים האחרונים.
יאללה.
התחלתי לראות את הסדרה Alien Earth.
יש פרק, כמה פרקים יצאו? אחד?
שניים.
אני התחלתי את הראשון גם.
ראית אותו?
התחלתי אותו, לא סיימתי אותו עדיין, כי התחלתי, ובאמצע הייתי צריך ללכת, עוד לא השלמתי, אבל כן, דבר.
בטח כבר אמרתי שאני חושב שהטרילוגיה המקורית של Alien, אני חושב שזו הטרילוגיה הטובה ביותר.
מהטרילוגיות שנותנו אי פעם, או לא בז'אנר מסוים, בכלל כטרילוגיה?
כן, נראה לי.
לא סופרמן?
זה שזה קשה.
לא, יש מתחרים.
את יודע שכשאני מסתכל ב-IMDB על הטרילוגיות הטובות ביותר, אני חושב שזה אפילו לא נכנס ב-35 הטרילוגיות הטובות.
השליחות קטלנית.
אני חושב שהשלישי הוא לא טוב.
כן.
וגם הראשון הוא לא כזה...
לא, הראשון מצוין. השני מעולה.
לא, אני לא מסכים. אני חושב שהראשון הוא בסדר, השני הוא מדהים, והשלישי די דפוק.
דיירד. כן. יש טרילוגיות טובות.
נכון, נכון, נכון. אני לא... אני חושב ש... כולם כמובן מדברים על, אתה יודע, סנדק ו...
סטאר וורד.
איך קוראים לזה? נו, יש את בחזרה לעתיד, ויש את... תכף אני אזכר. לפני רגע,
פשוט חשבת
לי. גם. ושר הטבעות. אבל, ואני אומר לך שכשחיפשתי את הטרילוגיות הטובות ביותר, אני חושב שהנושא השמיני לא נכנס בין השלושים הראשונות. לדעתי זה הטובה ביותר. בין השאר בגלל שבאופן שונה מבדרך כלל, שלושה במאים שונים.
אני לא בטוח שזה שונה בדרך כלל, דרך אגב, הרבה טרילוגיות במאים השתנו.
רוב מה שאמרנו עד עכשיו, זה אותם הבמאים, למעט למשל, לשליחות קטלנית. למשל.
למשל.
לא, אבל רוב מה שהזכרנו עכשיו זה כן אותו במאי.
אני לא חושב.
שר הטבעות?
שר הטבעות כן, אבל לרבה תחיות לא. אינדיאנה ג'ונס כן.
רוב הטרילוגיות בדרך כלל זה אותו במאי. בכל מקרה כאן, לא רק שזה שלושה במאים, זה גם שלושה ז'אנרים שונים. הראשון זה רידלי סקוט עם סרט מאוד אווירה, מאוד אימה, מאוד... שלושתם אימה, אבל הוא מאוד...
השני יותר פעולה.
אבל הוא מאוד, מאוד אווירה, מאוד ויזואלי. רידלי סקוט, זה מה שהוא עושה אז עם בלייד ראנר וכו'. השני זה ג'יימס קמרון, סרט אקשן מהמשובחים, והשלישי זה דייוויד פינצ'ר, שזה סרט פסיכולוגי על משמעות האלוהים, פחות או יותר. והם שלושתם באמת מעולים, ובגלל זה אני חושב שזה. בכל מקרה, כל מה שהגיע אחר כך, שזה התחייה, פרומטאוס, קובננט, רומיולוס, באמת סרטים על הפנים, סרטים ממש נוראים, נכון. לא מצליחים לעשות שום דבר. ועכשיו נועה האולי, היוצר של פארגו, זאת אומרת, יש את הסרט פארגו, והוא יוצר את הסדרה פארגו.
כן.
הוא החליט לחקור את הנושא הזה של הנושא השמיני, שזה אגב שם מאוד מעצבן, כי זה כבר לא נושא השמיני, אולי בסרט הראשון הוא היה נושא השמיני, אבל זה חייזר. והוא החליט לחקור שמה, ולהוסיף על זה.
תרגום גרוע, כן?
כן, כן, כן. והוא החליט להוסיף על, על הנושא, לחקור את הסיפור, ובהתחלה חשבתי לזה שאולי צריך באמת סדרת סרטים, בשביל לחקור את העולם הזה ולא סרט, אבל אחר כך אמרתי, כן, אבל רידלי סקוט עשה עוד טרילוגיה, יכול היה להיכנס לזה בצורה נורמלית, והוא באמת על הפנים. והפרק הראשון, או שני הפרקים הראשונים, די מתחיל כמו הסרט הראשון. הוויז'ואלס מאוד דומים, מאוד מזכירים גם את הסרט הראשון, גם את השני וגם את השלישי. שם ויז'ואלס מאודיסאה בחלל 2001, מבלייד ראנר, המון רפרנסים לפיטר פן. המון, כלומר.
נכון.
מעבר זה שרואים קטעים של פיטר פן, יש הסיפור עצמו מזכיר את פיטר פן. פס הכל זה מסדרת הסרטים. יש מאוד רפרנסים מאוד, נכון. מאוד חזקים. על מה הסדרה? אני חושב שהוא החליט לקחת את הנושא של חיי על מוות, כנושא, כתמה של הסדרה. שלושת הסרטים הראשונים לא דיברו על זה. זה נכון שרידלי סקוט לקח את זה לכיוון הזה בסרטים, אחר כך פרומטאוס ורומיולוס וקובננט, אולי רומיולוס לא, אבל קובננט בטוח. אבל כנראה נועה אולי החליט כן להתלבש על הנושא הזה, ואמר, זה עניין אותו לחקור את הרצון האנושי התמידי, לא למות, ואתה יכול לראות שהסדרה, יש שם המון המון כסף על המסך, רואים את זה, העיצוב הוא מצוין, ההקפדה על הפרטים, אני חושב שהסיפורים האנושיים הם מעניינים יד, מהפרק הראשון הם יד הופכים להיות מעניינים, הסדרה עצמה היא מותחת, זה מעניין, זה נראה טוב, אני חושב שנועה האולי עושה עבודה מצוינת, המשחק הוא מצוין, ואחרי שני פרקים, כאילו אני בתחושה של אני רוצה לראות עוד.
כן.
עכשיו אני לא יודע לאן זה הולך, אבל אני רוצה לראות עוד, אני רוצה לראות את הדמויות עוד, אני רוצה לראות את הרובוטים עוד, וזה אחלה. אני מאוד שמח, מאוד שמח.
איזה כיף שסוף כל סוף עושים
משהו נורמלי.
בז'אנר הזה או בפרנצ'ייז הזה, מצליחים לעשות משהו איכותי. גם הם משקיעים זמן בבניית דמויות.
כן.
כאילו לא ישר...
זה מה שאמרתי, יש זמן. כן. זה סדרה, זה 8 פרקים.
והיא גם, אני חושב, מתכתבת מאוד עם עכשיו, עם ה-AI, עם המהפכת ה-AI, עם רובוטיקה, עם הדברים שהם מאוד עכשוויים לדור שלנו ולימים שלנו, שזה בצורה מאוד יפה, הם מחברים את זה.
כן, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, עשו חידוש, בוא נגיד.
כן, כן, לא סתם.
כשרידלי סקוט עשה את זה, אז עוד לא היה את כל הנושא של המחשוב של היום.
פה AI, הוא גם מזכיר קצת הסרט AI, והדמויות קצת שם. דרך אגב, בטרילוגיה, אם נדברנו על טרילוגיות, אי אפשר לא להזכיר את דה מטריקס?
שהשלישי פגע בו. השניים הראשון מדהים, השני מצוין, והשלישי...
ואני חושב את דארק נייט גם...
נכון.
שאתה דבר עליו, כאחד מהטרילוגיות המוצלחות אי פעם.
אני מסכים, בהחלט, בהחלט. בכל מקרה זה משודר ב-FX, קצת כמו הדוב.
אבל בארץ בדיסני.
כי FX...
זה הולו ודיסני, כן.
זה כמו בובת בבושקה. FX הוא בתוך הולו והולו בתוך דיסני. אז זה משהו כזה.
דרך אגב, הולכים בפרופו חדשות, הם הולכים לשנות עכשיו את המיתוג. הולו הולך להיות חלק מדיסני בעולם גם, לא רק בישראל. ואז יכול להיות שאלה פה, האם גם בתוך דיסני ישראל זה יהפוך להיות הולו בצורה רשמית, כי היום זה תחת בכובע של סטאר, שזה משהו אודי כזה.
אז בקיצור אפשר לראות את זה בדיסני, שזה הולו, שזה FX, כמו דוב.
יפה.
זאת הייתה הסדרה הראשונה שראיתי. הסדרה השנייה נקראת The Institute, או המכון. סדרה מבוססת על עוד ספר של סטיבן קינג.
איזה ספר פורה, זה לא ידירי.
נער מתעורר במקום שנראה כמו הבית שלו, אבל מסתבר שהוא בתוך מכון לנערים או לנערות עם כוחות מיוחדים. מנהלת המכון, מרי לואיז פארקר, נראית מאוד אמפתית, מאוד אמאית, כנראה שהיא לא, אבל יש כל מיני דברים שלא מסתדרים עם מה שהוא רואה על ההתחלה. במשך 4 פרקים, אני חושב שזה מה שראיתי על הסדרה, את הסדרה בינתיים, מתנהל סיפור במקביל, יש איזושהי עיירה קטנה, ובאופן מקרי לגמרי מגיע לשם איזה שוטר לשעבר, שהופך להיות, איך זה נקרא, שוטר מקוף, זה שהולך ב...
שרף כזה?
לא, זה שהולך ברחובות. כאילו, אני חושב שקוראים איזה שוטר מקוף.
בעברית יכול להיות.
מי שהיה ב... איך קוראים לו? שון קונרי שיחק את השוטר ב... בסרט על המאפיה.
כן, אני יודע לדבר. בלתי נסלח, בלתי משוחדים.
נכון. אז הוא גם כן, הוא היה שוטר מקוף, הוא היה הולך ברחובות, נכון? שומר על הסדר. אז הוא כאילו מקבל את
זה. של אוליבר סטון.
כן, כן, כן. סרט מדהים. בכל מקרה, אז יש איזה שני סיפורים במקביל. יש את המכון עם הנערים, עם הנוער, חבורת הנוער, עם כוחות מיוחדים, של טלקינזיס וטלפתיה וכאלה, ויש איזו עיירה קטנה שמגיע לשם איזה מישהו הוא שוטר לשעבר, אבל לא ברור למה, הוא כבר לא שוטר, והוא כזה מסתובב ברחובות. אז יש שני סיפורים, לא ברור הם קשורים אחד לשני, עוברים 4 פרקים, ואתה מתחיל לראות איך זה מתחבר, זה תמיד יפה, שזה לא שמים לך את כל האקספוזיציה מיד, אלא אתה בונים לך את זה לאט לאט, המתח לא רק, קצת מסטיק, כמו שאמרתי, 4 פרקים, זה לוקח זמן עד שהסיפור מתחיל להתפתח, לא יותר מדי מסטיק, כשזה הופך להיות יותר מדי, אני מיד זורק את הסדרות האלה לפח, אז זה לא יותר מדי. משהו בעובדה הזה שהם נערים, או בגיל הנוער, ואיך שהם מתנהגים, לא עד הסוף מסתדר, זה כאילו הם מתנהגים יותר מבוגרים לגילאים שלהם, אתה יכול להגיד שזה בגלל שיש להם כוחות, אני חושב שזה פשוט התסריט, טיפה פגום, כאילו הם, משהו לא מסתדר במראה שלהם, ובהתנהגות שלהם.
אולי אפשר להתברר שזה מבוגרים בגוף של ילדים.
יש שם משהו שטיפה לי מציק, אבל בסופו של דבר, סדרה לא רעה בכלל, זה נקרא The Institute, או המכון, אתה יודע, לאהובי הז'אנר של סטיבן קינג, יש שם אפילו אזכורים של הניצוץ, עם כאלה אימג'ים מהניצוץ. אני חושב שבסך הכל זה 8 פרקים, אני ראיתי 4, אפשר לראות את זה ב-YES, בסלקום TV, בעיקרון זה באמזון פריים, אני חושב שקנו את זה, יס וסלקום טיווי.
ראיתי שמפמפמים את זה בפרומוים, שאתה פותח סלקום טיווי, יש את השלט שלהם כבר בתקופה האחרונה, שזה כן, זה נראה מעניין.
אז זה נקרא המכון.
סך הכל מומלץ, אתה אומר.
כן, כן, כן. הסרט האחרון שראיתי, ראיתי בעקבות המלצה ששמעתי, שנקרא The Chase. סרט ביוטיוב. מצאתי אותו ביוטיוב. כן.
הסרט Endurance.
כן.
כן, כן.
זה סרט על מרוץ הקוקודונה באריזונה. הוא מרוץ של 250 מייל, 400 קילומטר, שזה 10 מרתונים.
ברצף.
ברצף. המרוץ הוא מבלק קניון סיטי לפלגסטאף. סך הכל יש 13 קילומטר עליות ו-12 קילומטר ירידות. והסרט הוא תיעוד של המרוץ הרביעי ב-2024, זאת אומרת, התחילו לרוץ את המרוץ המטורף הזה ב-2020, וב-2024 מתקבצים כמה אלופי השנים הקודמות, וגם כמה כמה אלופי ריצות אחרות, כמו ה-PCT, שזה 4,200 קילומטר, שזה כנראה, יש איזשהו מרוץ כזה, של מי גומר את ה-PCT הכי מהר.
משליחים כנראה.
מה, לא יודע, לא ברור. משך המרוץ הזה, שהוא 400 קילומטר, הוא סדר גודל של 60 שעות. שזה כמעט 3 ימים, יומיים וחצי, משהו כזה, כן? יומיים וחצי.
60 שעות לכמה אמרנו? 400 קילומטר.
400 קילומטר.
כמה קילומטר בשעה? עשית את החשבון שמה?
8, 7, 7. 7 קילומטר בשעה.
7 קילומטר בשעה, במשך 60 שעות.
מטורף. והסרט עוקב אחרי 6 מועמדים לניצחון, והקריינות אומרת שבגלל שזה כל ההתקבצו שם האלופים של השנים הקודמות, אז הם הולכים לשבור את ה-C, כנראה.
עשו את זה ב-59 שם.
כן, כל אחד מהשישה יש לו סיפור חיים ורקע שונה, וזה מדהים לראות את זה, אתה רואה אותם, לא יודע, הולכים מתוך שינה, ממש הולכים מתוך שינה, מקיעים את נשמתם, כי אתה יודע, הם כבר לא מצליחים.
יש אפשרות לישון, נכון? פעם בכמה שעות,
כמה שהם רוצים.
חצי שעה.
אתה רוצה? תלך לישון 8 שעות. אף אחד לא מפריע לך.
לא, הם נוהגים, נכון? לישון פעם בכמה שעות, חצי שעה, או איזה משהו כזה.
כן, מנסים. יש אחד שמנסה, לא מצליח, כן? כל אחד לפי מה שמתאים לו ואיך שהוא רוצה.
אתה רוצה לישון תוך כדי הריצה, אין בעיה.
בדיוק. אז הם, כמו שאמרתי, הם הולכים מתוך שינה, הם מקיעים, כי אתה יודע, הקיבה כבר לא מתפקדת, אז הם אוכלים, הם מקיעים. וזה קצת לא יאומן למה אפשר לדחוף את הגוף האנושי. עכשיו, מה שמדהים, שהם עושים את זה קצת בשביל גביע, כלומר, לא יודע כמה, הם לא מקבלים איזה מיליון דולר או משהו כזה.
בסדר, זה, אתה יודע, תחרות נגד עצמך, ליכולת האנושית המיוחדת.
כן, אבל אתה יודע, אני לא יודע, אם אתה משחק טניס, אז יש לך צופים, יש לך קהל, יש לך כך כתבה בעיתון.
כן, אז אתה עושה איש ברזל.
כן, משהו כזה, נכון, אבל נראה לי קצת אחרת, קצת עוד יותר אף אחד לא מכיר אותם, וזה גם מאמץ יותר גדול.
ברור.
ואתה יודע, מי שלא זוכה באחד משלושת המקומות הראשונים, אז הוא עושה את זה פחות או יותר בשביל תעודה. אתה צריך הרבה מאוד כוח רצון בשביל לדעת שאתה לא תגמור בין שלושת המקומות הראשונים, אתה די יודע די מהר.
כמה מתחרים יש בערך? כמה עשרות?
כן, כמה עשרות. כן, זה מדהים לראות את התחרותיות.
רק על התחרות או גם על האימון לפני ו...
רק על התחרות. קצת מראים את הרקע שלהם, אבל בעיקרון זה התחרות.
ומדברים על כל מיני אלמנטים בתחרות, כמו נגיד התזונה תוך כדי ודברים כאלה?
קצת, לא יותר מדי. קצת. וקצת מדברים על השינה, מה הם אוכלים.
כי אתה יודע, נגיד סתם, אני עושה את התיאטלונים, חצי לפרוול וכאלה, אז... יש הרבה מאוד הקפדה על באמת תזונה תוך כדי. למשל, ברכיבה על אופניים, אתה רוכב רכיבה ארוכה באיש ברזל, חצי איש ברזל, זה סוג של ארוחה כל הזמן, ואתה חייב להכניס כמות קלוריות מסוימת בשעה, כדי שהגוף יכול לעמוד בזה, ושם זה מדובר על כמה שעות בודדות, פה זה על עשרות שעות.
בדיוק.
אתה צריך כל הזמן לאכול, כל הזמן לתדלה, כל הזמן, זה כאילו משהו מטורף, אתה חייב, אתה יודע, שפה הקה.
ראיתי כבר סרטים שנכנסים לאלמנטים טכניים, כלומר, מסבירים כמה קלוריות צריך להכניס, כמה קלוריות הם מוציאים, ואז איזה סוג של אוכל הם אוכלים. אז ראיתי, פה לא, רק מראים, מדברים על זה קצת, אבל לא נכנסים לאלמנטים הטכניים, לא נותנים יותר מדי הסברים. פשוט מראים את האפקט של הדבר הזה.
כמה קלוריות צורפים ב-60 שעות מאמץ? זה 20-30 אלף קלוריות?
יותר.
אתה חייב לאכול את המספר הזה של קלוריות גם תוך כדי.
בקיצור, זה היה מעניין לראות את מקומות שני ושלישי ממש בוכים עם דמעות, למרות שהם שוברים את ה-C באיזה 10 שעות. והם כאילו בוכים מזה שהם לא, הם לא ניצחו. הדרמה היא מאוד גדולה, כי ההפרש בין מקום ראשון לשני הוא דקות.
באמת.
דקות על 60 שעות. וגם, אתה יודע, 2 קילומטר לסיום, הדרמה היא מדהימה לראות את זה. יכול להיות שקצת עובדים עלינו בזה, אבל זה לא נראה ככה, זה נראה שזה אמיתי. הדרמה של הסיום. שמע, זה מרתק. מי שאוהב את הדברים האלה, זה מרתק. אפשר למצוא את זה ביוטיוב.
כמה מה הסרט?
שעה וחצי, סרט דוקומנטרי.
עשוי טוב?
עשוי מצוין, עשוי מצוין. זה נקרא The Chase. פשוט אפשר לחפש את זה על מרוץ הקוקודונה. וזה היה, אני נהניתי. מי שאוהב את הדברים האלה, אתה אוהב את הדברים האלה.
כן, יש לי מה לראות.
אתה ממש תהנה לראות את זה. זהו, אלה היו שלושת הדברים שאני ראיתי בשבועיים האחרונים.
טוב, אני אתחיל. סרט ראשון שראיתי בבית הקולנוע, סרט שנקרא Sorry Baby.
שמעתי עליו הרבה דברים.
שמעת. כן, הוא תכף נדבר עליו קצת יותר, אבל בגדול סרט בחורה של אבא ויקטור, זה היא כתבה, בימה ומשחקת, תפקיד הראשי. זה מגודל את סיפורה של מורה בקולג' שעברה תקיפה מינית. זה הפרמיס, סרט של A24, האולפן המוערך של השנים האחרונות, זכה בפרס תסריט בפסטיבל סנדנס. הסרט הזה, כמו שיש ממש ז'אנר כזה שהשנים האחרונות, בטח בתקופה האחרונה, סרטים שהם לא ליניאריים ומחולקים לפרקים, כמו שגם דיברת על הסדרה, אז גם זה, סרט מחולק לפרקים, מסופרים בדרך לא ליניארית, הוא מאוד התכתב לי, לא ראיתי רפרנס בשום מקום, אבל מאוד התכתב לי מהפרק המדובר מהסדרה בנות של לינה דנהם, היה פרק, עונה 6, פרק 3, פרק...
לא ראיתי את הסדרה.
פרק סטנדלון, גם אני לא ראיתי, אבל זה היה פרק סטנדלון, שכולם אמרו ששאר אותו בנפרד, שהוא פרק שדיבר על הטרדה מינית. ואמרו שסר פרק פרץ דרך, וזה, ראיתי רק אותו. הורדתי וראיתי רק אותו בזמנו. אז זה הזכיר לי אותו מאוד בז'אנר. יש פה סך הכל קולנוע שהוא עדין, הוא חכם, הוא קצת הומוריסטי, עם הרבה חמלה, מורכב, מהרבה מפגשים קטנים, כמו חלקי פאזל כאלה שלאט לאט אתה מרכיב אותם, שביחד מספרים את רוב הסיפור, נקרא לזה. מפגש, יש המון צנות כאלה, מפגש של חברות, ושחדש של חברים מהקולג', הגיבורה נפגשת עם איזה אב שהוא בעל דוכן קריחים, ומנהלים איזה שיחה נוגעת ללב, ויש לה איזה מחתכת עם השכן שלה, והמון כאלה פיסות שלאט לאט נרקמות, ובונות הסיפור של, אתה יודע, עם הרבה ניואנסים, ומאוד מאוד חמוד. יש כמובן את עניין התקיפה המינית שמה, שהיא צנה מבריקה ממש מסופרת, בצורה מאוד מיוחדת, היא מרומזת, היא לא מראים כלום, אבל מדהים, מאוד, קולנועי מאוד יפה, סוג של שתיקה רועמת, הצנה הזאת. הסרט גם לא שם את התקיפה במרכז, המרכז זה לא התקיפה המינית, המרכז זה דווקא מה קורה אחרי, את ההתמודדות, את הפוסט-טראומה, שלפעמים מתמודדים כאב, לפעמים הומור, לפעמים יש איזה אשמה או איזה כעס, וכאילו מאוד... מאוד אנושי. יש המון דיאלוגים קטנים, יש דימויים ויזואליים מאוד יפים בסרט, מעולמות שונים, כולל קריאת ספרים, היא מורה לספרות הגיבורה, והיא מלמדת את לוליטה. ויש הרבה דיון גם בסרט על התוכן של לוליטה, שהוא די גרוס, כאילו, זה נערה צעירה עם גבר מבוגר, ולעומת השפה שלה, שהיא מאוד עשירה ופיוטית ומעניינת, יש דיון מציב זה. סרקו סרט מומלץ, אפרופו בטבלת המבקרים של הארץ, הוא קיבל 4 כוכבים, אחד הסרטים הכי מדוברים, לחייו של צ'אק יש 3.5 רק, כמו גם לסופרמן, אבל... וקיצור, אחד הסרטים המוערכים של התקופה האחרונה, סרט טוב, אני נהניתי ממנו, הוא יפה, הוא קטן, אבל הוא מלא, אמרתי, מלא ניואנסים, סורי בייבי בקולנוע, אז זה סרט ראשון שראיתי, אני אדבר על עוד שתי סדרות ועוד סרט. שתי סדרות, הראשונה נקראת הזוג המושלם, Perfect Couple.
לא שמעתי.
זה סדרה בנטפליקס.
אוקיי.
יצא לפני כבר, דעתי, כמה חודשים, מהז'אנר של אודנית, כאילו בשנה האחרונה, לא חדשה מאוד, כבר בערך שנה, מהז'אנר אודנית, אודנית וסינת השירים, כמו שאנחנו אוהבים את האפרופו הלוטו וכל האלה, בכיכובם של ניקול קידמן, ליב שרייבר ודקוטה פנינג.
וואלה.
כן.
מעניין.
6 פרקים.
אני חושב ששמעתי על זה משהו. אוקיי, בסדר.
6 פרקים די סוחפים, מבוסס על רב מחר של איזה סופרת, קוראים לה אלין הילדרברנד, משהו כזה. הוא מתרחש בחתונה של אחד הבנים של, מתוך 3, של משפחה מאוד עשירה, משפחה עשירה מאוד. עוסק בין השאר בפערי מעמדות וכולי. אפרופו, ניקול קידמן, הרי היא הייתה נוסעה לתום קרוז. הם שניהם שהם נוסעים, שתו ממעיין הנאורים. ושניהם נראים לא מתבגרים, כאילו...
תראה, יש הבדל. אני... יכול להיות שתום קרוז רץ הרבה מעיין הנאורים וזה, ניקול קידמן זה עולה לה הרבה כסף.
יכול להיות, היא בת 57, לא הייתי נותן לה יום יותר מ-40 וקצת בסדרה. כולה מתוחה, הגוף שלה, השיער, הפנים, כאילו...
כמה ניתוחים היא עברה?
לא יודע, אבל זה מטורף. בקיצור, יש לסדרה פתיח מאוד חמוד, הוא מזכיר קצת את... תכף בפיסמייקר, דיברתי באפרופו חוזרת העונה השנייה השבוע הבא, בפיסמייקר דיברתי על זה שיש ריקוד כזה מצחיק בפרק. גם פה יש את ריקוד חמוד כזה בפתיחה, למרות שהנושא קצת יותר כבד. ניקול קידמן מגלמת שם את האישה, שהיא גם סופרת ספרי פשע, שבמקרה או לא נקלט לתעלומת פשע. אז אמרתי, זה עודנית, חתונה, בחתונה יש איזה פשע סלש רצח, והתעלומה סביב עודנית. סך הכל סדרה מענה, כאילו מענה סוחפת, ראית אותה בבינג' די ברצף, אבל היא לא מאוד מקורית, היא לא מאוד מעניינת, היא כאילו, היא כן, אפקטיבית, אבל אתה יודע, היא כזה סוג של nothing burger כזה, אתה יודע, אתה רואה, אתה נהנה, כיף, אבל לא יותר מדי אחרי זה, הוא אומר, וואו, מדהים. אבל מי שמחפש, אתה יודע, להעביר בכיף את הכמה שעות, מגניב להלאה, אבל לא תישארו עם איזה משהו, וואו. ניקול קידמן, אני חושב שהיא עושה הרבה תפקידים כאלה לאחרונה של, אתה גם, יש את הסדרה הזאת, שקרים קטנים גדולים נדמה לי, שגם היה שתי עונות, שזה גם
סוג... ישן.
היו שתי עונות.
כן, ישן.
כן,
ישן.
כן, אבל זה גם...
לא, אבל היא עשתה...
זה גם ז'אנר דומה.
אבל היא עשתה עם זוי סלדנה, את הסדרת מתח הזאת, סדרת ריגול, ממש כן. לאחרונה, שאני לא זוכר קוראים לה.
אז היא ממצבת עצמה בסוג של דמות ש...
כן.
יש לה טייפקאסט כבר איזה.
כן.
אז זה הזוג המושלם בנטפליקס, סדרה שנייה שאתה תדבר עליה, אפל טיווי, חזרה עונה שנייה של אפלטוני. או באנגלית פלטוניק.
אוקיי.
מי שזוכר, מקיבלתי את בעבר, זה החברות הפלטונית של סט רוגן ורוז ביירן, הם הגיבורים. לדעתי תפקיד הזה מתאים לסט רוגן הרבה יותר מאשר בסטודיו, שדיברתי פעם שבאמרתי, וצוחר בסטודיו שהוא לא בסך כל כך טוב, זה לא מתאים לו, אז פה זה ממש מתאים לו, כאילו תפור עליו הסדרה הזאת. הסדרה בעיקר עובדת בזכות ההומור והכימיה בין סט רוגן ל... רוז ביירן, זה ממשיך, זה ממש, הכימיה בין זה נקודת חוזק של הסדרה לדעתי, בעונה הקודמת, אני אזכיר, רק הם היו כאילו חברים מאוד טובים, ואז הם התחתנו, ואז הם התרחקו, כמו שקורה להרבה אנשים שאחרי שהם מתחתנים, במיוחד גבר ואישה שהיו חברים טובים, כל אחד מהמשפחה שלו וזה, והם מתרחקים, ואז הוא מתגרש, והם חוזרים להיות בקשר, וכל העונה הקודמת הייתה סביב החזרה שלהם להיות בקשר, והאם זה מהם על המערכות יחסים האחרות, שהוא מדייטים, ועם בעלה, וכולי, ואיך זה יכול לקרות, אתה יודע, הרי וסלי הגרסה שהם לא נעים זוג. אז בעונה הזאת, כבר עברנו את השלב של איך הם יכולים להיות חברים, הם חברים טובים, וסילביה, בעצם זה וויל וסילביה, זה שמות של הגיבורים, אז סילביה, רוז ביירן, היא בעצם הייתה עורך דין, עכשיו היא נתה מארגנת אירועים כזאת, מארגנת חתונות, והיא מארגנת החתונה שלו. וויל יש לו בת זוג, הם הולכים להתחתן, היא מארגנת החתונה שלו, מנסה להתחבב על הקלה, כדי שהם יישארו חברים, אז היא רוצה שהקלה תאהב אותה, כדי שהם לא יתרחקו שוב, כי זה מה שקרה בעבר וכו'. בסביב זה יש הרבה ניואנסים וזה, בסוף זה, בסוף זה קומדיה על מערכות יחסים, אתה יודע, מערכות יחסים ביניהם, ושאלה עם החברה שלו ושלו עם זה, ואיך הוא כן רוצה לקרב ביניהם או לא רוצה לקרב ביניהם, כדי שזה לא יאם עליו, כי המערכת שלו איתה מאוד אמיתית, הם מאוד חברים מהתיכון וביחד, יש להם אותו רוב, ותמיד צחוקים ביחד וכו'. ועם אשתו זה מערכת יחסים אחרת, וזה כאילו קצת מאיים עליו, הסוג הזה של מערכות יחסים השונות, ואתה יודע, וזה גם על חברות, איפה שמים את הגבולות, ואם היא רואה דברים מסוימים באשתו לעתיד, אם היא צריכה להגיד לו, לא צריכה להגיד לו, ואיך, אז יש סביב זה. סך הכל היא מענה, היא כיפית לצפייה, היא נהנה מאוד, יצאו מיני שלושה פרקים כבר מתוך, לא יודע כמה היו בעונה, שישה, שמונה, עשרה, לא יודע, אז נצאים פרק, שלושה ביחד, ואחרי זה אחד כל שבוע, אז יצאו השלושה הראשונים, אחלה סדרה, מאוד כיפית, כן, כן, מענה, מאוד נהנה, אז...
אפל טיווי,
פלטוניק, וסרט אחרון שאני רוצה לדבר עליו, סרט גם בקולנוע, נקרא המאץ' המושלם בעברית,
כן, שמעתי על זה.
כן, באנגלית זה נקרא Materialist. כן, אז זה סרט בכיכובם של דקוטה ג'ונסון, פדרו פסקל וקריס אבנס.
פדרו פסקל משחק כמעט בכל דבר.
בכל דבר שקיים. כן. זה סרט בכלל של יוצאי מרוול, כן? פדרו פסקל וקריס אבנס.
כן.
כן.
מה פדרו פסקל עושה במרוול?
מיסטר פנטסטיק. ארבעת המופלאים, רגע בשבוע שעבר.
כן, שכחתי, כן.
גם שם.
כן.
כן, אז זה דרמה קומית חדשה. היוצרת סלין סונג, שעשתה את חיים שלמים, שרצינו עליו ביקורת שמאוד אהבנו, הקוריאנית שבאת ארצות הברית.
כן, כן, כן.
כן, אז זה אותה יוצרת, סלין סונג. אמרנו שבאנגלית הסרט נקרא מטרליסט, והוא צולל קצת לצנות הדייטינג והיכרויות של ניו יורק, דיון על נכסים חומריים פיזיים לעומת אהבה וחיבור רגשי.
אוקיי.
הסרט הזה משווק בארץ בצורה מאוד מתה. כנראה בכוונה, אבל הוא משווק כקומדיה רומנטית, משולש רומנטי, קליל, כיפי.
וזה לא?
ממש לא.
אוקיי.
אז מי שמחפש את זה, אז זה לא זה.
אוקיי.
לפחות שתי זוגות באמצע הסרט יצאו מהסרט ויצאו חוץ, כי נראה לי שהם באו לראות קומדיה רומנטית על משולש אהבה מגניב עם פדרו פסקל, וזה לא. אתה יודע, סלין סונג היא קצת יותר מתוחכמת. העלילה מדברת פה על, על, על דקוטה ג'ונסון היא לוסי מייסון, שטחנית מאוד מצליחה, משדכת זוגות לפי התאמה. והתאמה היא רשימת מקולת, אתה יודע, יש לכל תכונה תמחור, החל מגובה, דרך שכר שנתי וקלה בגיל ועמדה פוליטית. אתה צ'קליסט, דרות, טק, טק, טק. היא בעצמה רווקה, יש בסרט משולש רומנטי, אבל הלוסי בעצם קצת נקרעת בין הגבר המושלם בתכונות של הליסט שהיא עשתה לעצמה. מישהו שהוא ישיר, שהוא יהיה גבוה, שהוא יהיה נאה, כאילו החליטה מה מאוד חשוב לה, הכסף הוא מקום מאוד מאוד גבוה אצלה, אם לא הכי גבוה, ולבין הצד השני יש לה את הבויפרנד לשעבר, בחור מאוד עני, שנפרדה ממנו בגלל שהיה להם חיים עניים ביחד, אבל היא אוהבת אותו. קצת כמו הפרק בפרנדס, אם אתה זוכר שרוס היה לו את פרק שהוא נקרא בן רייצ'ל, שהייתה אהבת חייו, לבין איזה מישהי, שהוא קצת זלזל ברייצ'ל, כי הוא היה, אתה יודע, דוקטור פלאונטולוגיה, לא צריך רבה, ואז הוא יצא עם איזה מישהי אסיאטית, ועושה איזה רשימת קטניות כזאת, ואז הוא בא לרייצ'ל ואמר לה, לך יש רגליים שמנות, והיא גם דוקטור, והיא זה, וזה, וזה, והכל היה לרעת רייצ'ל, היא ככה, והיא ככה, והיא ככה, ואת ככה, ובסוף היא התעצבנה והלכה, ואז אמר, אבל אותך אני אוהב, אז זה קצת כזה.
אוקיי.
אז כדרכה אמרתי של סלין סונג, הסרט מספק...
רגע, פדרו פסקל ו...
קריס אבנס.
קריס אבנס, אוקיי.
כן. פדרו פסקל בתפקיד העשיר, וקריס אבנס בתפקיד הבויפרנד לשעבר.
העני.
העני. כדרכה של סונג, הסרט מספק קצת תובנות על מערכות יחסים, על בחירות בחיים, על פשרות, בדרך די מעניינת, רגישה, אינטליגנטית. מציג את השאלה במי אנחנו מתאהבים, ואיזה... ערך מערכות יחסים נותנות לנו, או אנחנו חושבים שנותנות לנו, מה זה מקנה לנו, מה ההבדל בין זוגיות לבין ברית עסקית, שיש בין שני אנשים, כאילו איך אתה צריך להתייחס למערכות יחסים, מאוד נחמד.
מה זה נשמע לי קומדיה רומנטית?
זהו, זה לא, זה לא.
תן לי לנחש.
זה דרמה קומית.
תן לי רגע לנחש. היא בסוף הולכת עם אהבת חייה ולוקחת את הבחור העני.
אתה יודע שאני לא אגיד לך שום דבר, כן.
היא הולכת בסוף עם העני, אבל שהוא אהבת חייה. אין לי ספק שככה זה נגמר.
אני לא יכול להגיד
לך. בקיצור, זאת, זה פשוט סרט של, סרט כזה של משולש רומנטי, קומי, קליל, שנגמר צפוי לגמרי.
כן, חיים שלמים זה גם סרט, נכון? על משל, מאחות יחסים, שניים שנפרדו, ויש להם מאבק מאה, ובסוף הם מתח יהיו ביחד.
אבל היא לא הולכת עם אהבה.
זה קומדיה רומנטית.
אבל היא לא הולכת עם אהבה הישנה.
אבל אתה יודע מה קורה פה. אני לא אגיד לך גם.
אבל אני יודע שהיא הולכת עם קריס אבנס, זה ברור.
אז אני אומר לך שזה לא קומדיה רומנטית.
רגע, היא לא הולכת עם קריס אבנס?
אני לא יכול להגיד. אבל אני אומר לך שזה לא קומדיה רומנטית.
אוקיי, בסדר.
ראית את זה?
לא, מה פתאום.
אז זה לא קומדיה רומנטית.
אני לא הולך לראות קומדיה רומנטית שאני יודע איך היא נגמרת.
אבל אני מתחיל להסביר לך שזה לא קומדיה רומנטית, וגם לא משנה...
אנחנו נכבה את המיקרופונים ואנחנו יודעים איך זה ייגמר.
ולא משנה איך נגמרת, איך נגמר הסרט. ברור
שלא.
כי
למה היא הולכת עם קריס אבנס? כי אותו היא אוהבת, ופטרו פסקל זה פשוט, הוא עשיר והיא לא באמת אוהבת אותו. לא נכון, לא יכול להיות. זה נשמע נורא מוזר. אני לא הייתי מצליח לכתוב כזה את הסרט.
איך אני אוהבת לתן ביקורת לסרט שלא ראית?
לא, ברור.
אני ממש אוהב את זה. אז זה ממש כל כך, במקום נורא ענה ויפה, אבל בסדר.
אני רואה לעיניים שלך שאני אומר זה נכון.
אז אני אומר לך ש... בניגוד לקומדיות רומנטיות, הסרט הזה הוא מטפל במערכות יחסים בצורה אחרת.
היא בוחרת בכסף.
בצורה אחרת של, אתה יודע, גם הנורא להבדיל היה סרט על מערכות יחסים ועל כסף לעומת אהבה וכו', נכון? אבל מזווית אחרת, אז אתה יכול לצחוק, אבל הסרט הזה כן מספק.
דקוטה ג'ונסון, בסדר.
מספק תובנות יפות על מערכות יחסים, מספק דיון בשאלה על מה הערך בתוך מערכת יחסים בעינינו, תשמע, הוא נוגע כמובן בכסף לעומת רגש ואני לעומת על אתה יודע, על הפרמיס, אבל הוא עושה זה בצורה מעניינת וחכמה ואינטליגנטית. הוא גם נראה טוב, מאוד ניו יורקי, המשחק טוב. אני חושב שזה אחד התפקידים הטובים גם של דקוטה ג'ונסון, גם של פדרו פסקל וגם של קריס אבנס. שלושה משחקים טוב ודמויות שמאוד מתאימות להם. הדיאלוגים טובים, הם ברובם גם מאוד מוצלחים. בקיצור, אני חושב שסלין סונג היא קולנוענית מבטיחה, וזה סרט סך הכל מומלץ. זה בשורה התחתונה.
אחלה, ואנחנו לא יודעים איך זה נגמר בסוף.
לא, וגם לא למה זה נגמר איך שזה נגמר.
בסדר. כל מה שהיה צריך זה סוס לבן וזהו. טוב, בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו, שבכלל נקרא Weapons, ומאיזושהי סיבה תרגמו אותו לשעת הנעלמים. שאני
כבר עכשיו שלא מגיע לסרט שתתייחס אליו ככה, או שאני אחכה לפרק הבא להגיד לך?
לא, מה פתאום, אתה יכול להגיד לי עכשיו. הוא נקרא שעת הנעלמים, ואני לא יודע למה, כי הם נעלמו, אבל בסדר. פשוט לסרט קוראים Weapons. כשכל הילדים בכיתה, מלבד ילד אחד, נעלמים במסתוריות בלילה אחד בדיוק בשעה 2:17, הקהילה של העירה קטנה נשארת לאסוף את השברים ולהבין מי או מה עומד מאחורי העלמותם. הבמאי, ז'אק קרייגר, שחקנים ג'וש ברולין, ג'וליה גארנר, גם הם מרוולים למיניהם, ובנדינקט וונג, גם הוא מרוול.
נכון.
שלושתם מרוול.
שני נבלים וגיבור.
כן, כן, כן. טוב, אז זה הסרט שאני רציתי ללכת לראות אותו, כי האופציה השנייה הייתה Nobody 2. ואני חושב שאתה צריך לענות על השאלה, מה חשבת על הסרט?
אוקיי. אז ז'אנר הוא סרט אימה, כן? סרט אימה, וכבר מהפרמיס שלו, אתה יודעים שסרט אימה עם יסודות על טבעיים, כן? זה לא ספוילר.
לא סטיבן קינג הפעם.
לא סטיבן קינג, אבל גם סרט אימה עם יסודות על טבעיים, על הסטיבן קינג. אפרופו, דיברנו בפרק הזה על סרטים בז'אנר של סיפור בפרקים לא ליניאריים, עוד אחד.
נכון.
פה כל פרק נקרא על שם אחת הדמויות שמספרים את הסיפור שלה. אהבתי את הבניית סיפור, אהבתי איך לאט לאט אנחנו מרכיבים את הסיפור, מנסים לנחש מה קרה, כל פעם דרך עיניים של דמות אחרת משמעותית בעלילה. אני חושב שכסרט אימה יש לו רגעי אימה לא רעים, יש ג'אמפ סקר לא מעט, קלאסים, יש כל מיני סודות קריפים ומסתורים שחוזרים לעצמם, שכבר ראינו זה בהרבה סרטים, אבל נעשה בצורה אפקטיבית, אתה יודע, מדימויים שקופצים, דרך חלומות אימה, שאתה לא יודע אם זה חלום או לא, דרך כל מיני מראות מפחידים וכו' וכו'. בצורה טובה, יש לו גם אני חושב ניסיון להגיד איזה שינבר ביותר בספוילרים אולי, איזה אמירות, הוא מתכתב קצת עם החלילן מאמלין, אפשר לנסות לפרשן אותו גם כמתח בין דורי, ילדים מבוגרים, גם לדבר איך הוא מתכתב עם כל מיני פחדים אמריקאים בני ימינו, כמו ירי בתיכון או חטיפה, או גם פחדים ישראלים, הם רוצים אפרופו חטיפות.
כן.
אני חושב שסך הכל לסרט אימה מענה, לא רע, הוא עשוי טוב, אני לא בטוח שהוא זכיר במיוחד, או שהוא ראוי לכל הכתרים, כי יודע, הוא הסרט אימה הכי טוב של השנה, וכו' וכו'. אני לא חושב שהוא כזה, כלומר, אני אצלכם בפרספקטיבה גם של זמן, אתה יודע, כבר ראיתו לפני זה יותר משבוע, כאילו הוא בסדר, אבל אני צריך קצת להיזכר על מה הוא, וכאלה, הוא לא כאילו השאיר בי איזה חותם של וואו, אחד הסרטים טובים רוצו לראות, אז זה לא. אבל כן, כמי שחב סרט אימה, אוהב סרט אימה, אוהב את הז'אנר, אפקטיבי, הוא אחלה בא בז'אנר הזה, אבל אני מסגר אותו ככה.
אוקיי.
זה מה שחשבתי.
אני רוצה לפתוח בשאלה. אתה אוהב חצילים?
למה אתה שואל אני אוהב חצילים?
מיד אתה תדע, זה כאן.
אני מאוד אוהב חצילים.
באמת?
כן.
גם אני. אני אוהב חצילים מטוגנים, ואני אוהב חצילים עם עגבניות.
במיונז, בתחינה.
לזניה עם חצילים, מוסקה, חצילים בחומץ, סביך, לא יודע. אפילו פייק כבד מחצילים. אני אוהב.
זה אני פחות אוהב, כאן לא אוהב דברים פייק.
חצילים במיונז, אני שונא. אני לא מצליח, יש לזה ריח, יש לזה טעם, שאני פשוט לא מצליח להתחבר אליו, ואני יודע שאני לא אוהב את זה, ואחת לכמה זמן...
אתה יודע שהפוסקאסט הסרטים.
אחת לכמה זמן אני מגיע לאיזו חתונה, ואז מגישים חצילים במיונז, ואני אומר, אבל אני אוהב חצילים, אז אני אנסה, ואז אני, וזה מגעיל, זה פשוט מגעיל חצילים במיונז.
אתה לא אוהב סרטי אימה, צחי?
אני לא אוהב סרטי אימה, ומגיע לי, פשוט מגיע לי, שהמלצתי, מה זה המלצתי? לא רציתי ללכת לראות את Nobody 2, כי זה היה נראה לי more of the same, לא, מראש אני יודע, בלי לראות את הסרט, אני יודע מה תהיה הביקורת שלי עליו, ולא רציתי.
נכון, וגם אמרתי שזה לא בשבילך, אבל אמרת, תקשת.
וידעתי שהוא סרט אימה, אבל אחת לכמה זמן אני מגיע לאיזה חתונה, ואני אומר, כן, אבל אני אוהב סרטים, אז אני אנסה.
אולי אצל יחוש השישי.
וניסיתי. יחוש השישי זה לא סרט אימה.
זה סרט
אימה. זה לא... שמה, לא יודע. לא, זה... אי אפשר להשוות. אין את הסצנות...
Quiet, please.
זה אין את הסצנות האלה של... לא. אין. זה... יש משהו בסרטי אימה עם סצנות מטופשות של אימה, שהן לא קיימות במה שאתה אמרת עכשיו. לא Quiet Place ולא החוש השישי. בכל מקרה... כן, די סבלתי. די סבלתי לכל אורך הסרט. ממש ממש לא נהניתי. זה לא בשביל, הז'אנר הוא לא בשבילי. נגיד, הנושא השמיני זה סרט אימה, כן, אבל זה לא אותו דבר. ואני צריך לחשוב שלנסות לנסח, לשים את העץ בדיוק על הנקודה, אני לא בטוח שאני יודע. קודם כל, האולם היה מלא.
כן.
האולם היה מלא.
סרטי אימה מוכרים.
כן.
בגלל זה עושים, הם גם זולים להפקה.
ואני חושב שבסרט הזה, גם הקומפיין שלו היה מצוין. כולם שמעו עליו, ועל מה הוא היה קצת מסתורין, והטריילר שלו היה טוב. וככה עושים קמפיין, כלומר הוא עשה רעש ואני חושב שהוא עושה הרבה כסף.
כן, כן, הוא עושה.
וכמו שאתה אומר, אולי לא כל כך מוצדק לכמה הוא טוב, אבל הוא עושה, הוא מקום ראשון בקופות וכולי. אז האולם היה מלא, שזה תמיד מבאס אותי שהאולם מלא על סרטים כאלה.
למה? שאולם יהיה מלא תמיד זה טוב. תמיד אני שמח אולם מלא.
מה שמבאס אותי זה שהוא מלא על הסרטים האלה והוא לא מלא על הסרטים האחרים, אבל לא משנה. לקראת הסוף יש שם איזה סצנה שפשוט כל העולם מתפוצץ מצחוק. גם אצלך?
תכף תגידי בספוילר איזה סצנה, ואז אני אגיד לך.
יש רק אחת, לא משנה, אצלי הם פשוט צחקו, ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני לא מצליח להבין מה מצחיק, על מה הם צוחקים?
אני יודע מה אתה
מתכוון. כן, האמת שאחר כך שמעתי בפודקאסט שאנחנו שומעים, שהם גם כן מדברים על הסצנה הזאת, ודיברו על זה שהעולם צוחק בסצנה הזאת, אבל אתה יודע, עצם זה שהאולם מלא, ושכולם צוחקים ורק אני לא, אני, בסוף זה אומר...
לא הבנתי.
לא, שאני זה שנוהג נגד כיוון התנועה.
נכון.
וזהו, ברור לי לגמרי, אני לא, אין לי מה להגיד. אני הזה ש... המטורף, כן? שנוסע נגד כיוון התנועה.
אבל אני צודק.
לא, מה זה צודק? סובייקטיבית, כן. נכון? זה לא, אין פה משהו אובייקטיבי, יש פה סובייקטיבי. לי, אני לא אוהב חצילים במיונז. יש אנשים שמאוד אוהבים. אני לא מבין למה ג'וליה גרנר, ג'וש ברולין, שזו הייתה הסיבה ש... אמרתי, לא, לא יכול להיות שג'וש ברולין, אחרי שהוא...
טאנוס.
בילם...
אחרי שהוא העלים בחצי מהעולם.
גילם את טאנוס, שיכול לקבל להם...
כל תפקיד,
תפקיד הוא רוצה. זה מה שהוא הולך, זה מה שהוא לוקח, אני לא מצליח להבין, ג'וליה גרנר, שבאמת, עושה את עולמה, היא משחקת בסרטים איכותיים, גילו אותה באוזארק.
כן.
למה הם הולכים לעשות את הסרטים האלה? אני לא מצליח להבין, זה נשגב מבינתי. אין שום סיבה לעשות, זה לא בידור, זה לא מצחיק, זה לא מעניין, לא נש... אני לא...
בסרט, אם העולם הוא להצחיק.
בדיוק. אבל אני לא... הוא אמור לעשות מה? להפחיד, זאת השאלה שלי.
להפחיד, לגרום ללב שלך לדפוק, לעבוד על הרגש.
ואז אתה יוצא עם מה? עם מה אתה יוצא מהסרטים?
עם אנדרנלין, למה אתה יוצא מרכב תרים? אתה דבר, זה פועל על הרגש. כן, זה, כן, זה מפחיד אותך, יצאת, הלב שלך דפק, קפצת מהזה, זהו, זה הקטע, אנדרנלין, עוד יותר מזה.
נגאלת.
לפעמים, שזה בודי הורור, עוד פה דווקא אין המון המון, יש קצת, זה לא הז'אנר. ויש לך סיוטים בלילה, ואתה מפחד, ואתה מתגבר עליהם, וזה בתור נער, בטח, או ילד, אז כאילו, זה הקטע שאני
אני לא אגלה, אבל הסצנה עם המזלגות אמורה לעשות לך מה? זה לא ג'אמפסקר, זה לא כלום.
נכון, לפעמים סתם בודי הורור, נכון.
זה לא אדרנלין, זה לא. זה סצנה עם מזלגות, שעושם, זה מה שאני לא מצליח להבין. למה אתה משחק בסרט עם סצנות כאלה? אני לא מצליח להבין את זה, אני זה שנוסע נגיד כיוון התנועה, הכל בסדר. מי שאוהב, שאלך, יצפה, כמו שאתה אומר, הוא כנראה סרט בז'אנר, בינוני פלוס, הקמפיין שלו הוא מצוין, ככה עושים את זה, מקום ראשון בקופות, אחלה. בואו נעבור לספוילר. כן, אפשר לעבור לספוילר. חלק מהסרט ראיתי דרך האצבעות של הידיים על העיניים, ואתה יודע, חלק בכלל לא הסתכלתי, חלק כנראה פתחתי את הטלפון,
אז יש לי... אתה יודע שאנשים בקולנוע פותחים את הטלפון, זה חוסר כבוד.
נכון.
כן.
תדע לך שאני לא עושה את זה. אני אפילו לא חושב שעשיתי את זה בסרט הזה. האמת שאם אני פותח את הטלפון זה בשביל לכתוב נוטס,
כן, אמרת לי פעם.
ואז אני ממש עושה את זה באסתר, אני יושב בשורה האחרונה, לא משנה. בכל מקרה, היו לי שתי שאלות שתהיתי אם אתה תוכל לענות, כי אולי באמת...
לא בטוח שאני יכול, כן.
תהיתי, כי אולי פספסתי משהו. השאלה הראשונה, זאת הדודה, כן? הדודה של הילד. כן, הדודה של הילד. היא עושה את כל מה שהיא עושה.
המחשפה.
כן. יכול להיות שפספסתי משהו, למה היא הייתה צריכה את הילדים?
היא ניזונה מהדם שלהם או משהו, היא ניזונה מהם, גם
אבל
היא,
אני
היא
לא
הולכת
מבין.
למות, ואיכשהו, זה מה שמזין אותה, אז בתחילה התחילה מההורים.
אבל לא רואים שהיא...
היא חולה, וכאילו זה מה ש...
אבל לא ראיתי סצנות שהיא מוצצת
נכון,
להם את הדם.
לא ראו.
אז אני לא מצליח
אבל
להבין.
אבל דיברו על זה.
דיברו על זה ופספסתי?
כן, שהיא,
אוקיי.
שמזה היא ניזונה, אז היא בתחילה התחילה מההורים, אז זה לא הספיק לה, והיא הייתה צריכה עוד. אז היא השתמשה בילדים, וגם אחרי שהרגו אותה בסוף, הילדים זה, היא אמרו שהם לא כולם חזרו לעצמם.
ברור.
כאילו, כי הם כבר רוקנו מהלשד החיים שלהם, מה שזה לא יהיה, אבל הם כאילו, כן.
אוקיי, שאלה שנייה, למה המשטרה לא חוקרת את ההורים שלו?
הם כן קראו לו הם לחקירה, והם הגיעו בהתחלה, אם אתה זוכר, ראו את זה בסוף, שהיא...
לא, היא הגיעה.
איתם, היא הפכה, היא הלבישה אותם, והיא גרמה להם לבצחנת המשטרה איתה ביחד, וחקרו אותם, היו, ראו את הצנה הזאת, הם היו, הבעיה בחליפה כזאת, היא גם יפרה אותם על הפנים, שלא יראו את הסימנים של המזלגות, ראו.
באמת?
כן.
הייתה סצנה כזאת?
כן.
לא נכון.
לקראת הסוף, בטח.
כנראה ממש עצמתי את העיניים, או נרדמתי, או אלוהים יודע מה. בסדר, אוקיי. הנה, אתה רואה שתי שאלות ש...
ידעתי לענות.
כן, כן. זהו, מעבר לזה, מה אני אגיד? מה אגיד ומה אומר?
תשמע, יש שם, היו כמה נקודות.
אתה צחקת כשהם רצו דרך הדלתות?
כן, זה היה קצת גרוטסקי כזה, כאילו...
אבל זה היה מצחיק, גרוטסקי זה משהו אחד, זה היה מצחיק?
זה היה...
אני חושב שצחקו.
זה לא מצחיק כקומדיה, זה מצחיק הזוי כזה, כן, היה בזה משהו, יסוד, אתה יודע, זומבים שרצים דרך שום דבר לא עוצר אותם.
זה לא מצחיק.
זה כזה משעשע.
של צחוק בכל רם.
כן, אני יודע, גם אצלי בעולם צחקו, אני גם גיחכתי, זה היה כזה משהו כזה, איזה קטעים, איזה מוזר, איזה עזוי, כאילו ברקטע הזה.
דרך אגב,
אתה, באיזה שעה הילדים יצאו מהבית?
2:17 היה כתוב בטריילר.
2:17, כן, וחשבתי את זה כאילו, זה היה לבני סמלי ששניים נשארו ו-17 נעלמו, כאילו בכיתה, המורה והילד, אז כל מיני אמרתי מה-2:17 זה קשור לשוב, זה היה מה שעלה לי. אתה יודע, גם השם weapons, כאילו, אתה יודע, כי הם השתמשו בדמויות האלה כ-weapons, היא שלחה את השוטר, את ה, לא שוטר, המנהל, שיהיה כ-weapon עליה, היא שלחה את ה, הם, הילדים בסוף היו weapon להרוג את המחשפה, כאילו היה, אני חושב משם ב-weapons, אבל זה גם מתכתב באמת עם, עם הפחדים האמריקאים היום על ירי בכיתות, גם היה זה קטע שראו איזה M16 מעל הבית, אם אתה זוכר באחד האלה.
לא, אני חושב ש... דרך השם של הסרט אפשר קצת להבין מה הבמה היא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד שמערכת החינוך האמריקאית הופכת את הילדים לכלי נשק, ובגלל זה הילדים אחר כך, יש איזשהו ילד שמגיע עם M16 לכיתה, אוקיי, בסדר, כאילו, זה הביקורת של הסרט על מערכת החינוך האמריקאית.
כן.
אוקיי. הייתי מה...
עכשיו, אהבתי את הפירוק לדמויות, שכל דמות היה לה פרק, אז היה, הדמות הראשונה הייתה מחנכת, ג'וליה גרנר, שהיא הייתה מחנכת של הכיתה, שהיא בעצם הייתה נתונה לסוג של צד מחשפות כזה מתושבי העירה, שראו בה שמה, והיו בטחים שיש לה יד, וזה, הם כותבו לה וויץ' על האוטו, שבסוף באמת הייתה וויץ', אבל לא היא, אבל כאילו היה זה, ואז הפרק השני היה על ג'וש ברולין, שהוא היה אבא של אחד הילדים, שנעלם, והוא מתקשה מאוד עם הטראומה, והוא הולך לתת את התסכול שלו על המורה, הוא זה שקטע את הוויץ', אז זה הפרק השני. הפרק השלישי היה על האקס של המורה, על השוטר, גילם אותו שחקן שם אלדן הרנרייך, והוא היה מעורב בפינוח של הפרשה, והוא היה בעצם, הוא נמצא בזוגיות עם הבת של מפקד התחנה, ויש לו איזה, הוא האקס של המורה, ויש לו גם איזה סטוטיצה באמצע, שהיא הולכת למקום בה, החברה. הפרק הרביעי היה לזה נרקומן, שבכלל לא הבינו מה הוא קשור, שהשוטר עודף אחריו.
אבל איכשהו זה מתחבר.
בסוף זה מתחבר, כי בסוף יש לו תפקיד בעלילה, וכי הוא בסוף מגלה איפה הילדים, ומגלה להם, גם הבית הזה היה בית כזה רדוף, ויש פרק על המנהל של הבית ספר, זה וונג, שהוא הופך גם לסוג של זומבי בעקבות הכישוב שהיא מטילה לה, והוא בעצם מתחיל כזה דמות מאוד נכפתי ונחמדה, עד שהוא שולחים אותו להרוג את פרופת דבר שבוע שעבר על הקדחת המצחוק, שפנתו מישהו להרוג, אז גם פה, כן.
אוקיי.
וכמובן, אני לא זוכר אם זה כבר פרק, בסוף הילד הוא, הפרק האחרון זה על הילד נדמה לי, נכון? על הילד עצמו? נראה לי
שהאחרון
הוא עליו.
אולי.
שהוא לא הלך עם העדר ב-2017, כן. בגלל שבעצם זה הדודה שלו שעשתה את כל הסיפור, ועם ההורים שלהם בצורה משונה שמתנהגים, וכמובן הדודה. זהו, אתה יודע, זה, בסוף זה סיפור קצת, כאילו, לא כזה מיוחד, אתה יודע, מי שפוזש, פוזשן על אחרים, יש לה איזה כסף כזה, למרות שלא היה ברור איך הכסף עובד. כלומר, איך אתה בוחר, אתה כאילו מביא את חפץ של מישהו בשביל להשפיע עליו, ואז אם משהו, mm-hmm. בחפץ
שם אותו
אם
על העץ
על
הזה,
על העץ, וכשהיא שוברת, אז הוא עושה משהו,
הופך או לא, להיות כלי נשק.
כן, כלי נשק, אבל איך היא מכוונת אותו על, על, על זה, היא לוקחת עוד DNA של הבן אדם שרוצה, ואז איך שהוא ברגע שהוא עושה את זה, יודע, ככה
שהיא זורקת את זה למים, זה נפסק.
כן, לוקחת את השערה ממנה כדי שהוונג כן. ירדוף אחריה, אבל לא לי ברור נגיד איך הילד בסוף, שמסתכל איך הוא קלט, איך הוא ידע להפעיל את הילדים, או שבמקרה הוא לקח את המות עץ של הילדים.
כן, כאילו. הוא לקח את הילדים ולקח שערה ממנה.
שערה ממנה הבנתי, אבל איך הוא ידע שהמות עץ שהוא הוא לוקח את המות עץ של הילדים, ואיך הוא ידע שהוא צריך לדם מעצמו ולשפשף, היה שם איזה וודו כזה.
הוא ראה אותה
עושה את זה. כן, כן, היה שם א אילשין עליה, כאילו חברים שלו, הם גרים במרטף של הבית שלו, ההורים שלו הפכו להיות פוזסט, הוא היה ניסו, הוא היה זה, למה הוא לא...
היא אימה עליו, לא? שאסור לו לספר
עליו. כן, אבל לא היה ברור למה הוא לא עושה כלום.
כי היא אימה עליו.
כן, היא פחד אולי ממנה, אתה אומר שהיא תעשה משהו. כן, זה היה נראה שהוא קצת מתנהג, בתור ילד בקטן, שהוא קצת לא לגמרי מתנהג בצורה, אני יודע, אולי קשה לשפוט בגיל הזה. אבל כן, אתה יודע, אין יותר מדי.
בתחילת הסרט, הקריינות אומרת שהם נעלמו, והם לעולם לא חזרו. או משהו כזה.
עד אותו רגע שהסרט התחיל, לפחות. עד, כאילו, עד, עד, אתה יודע. עד אותו נקודה בזמן, כי הם חזרו בסוף.
כן. קיצור, אני חושב שההתחלה מטעה.
אוקיי.
אני אוהב.
היה את כל הקטע, זה הוויז'ואל שהילדים הולכים כמו בצורה מוזרה כזאת עם הידיים. רצים. זה גם רצים, שזה גם היה בפרומו, ואז כאילו התנועה שלהם נראית מוזרה, ואיכשהו מקשרים את זה.
גם וונג רצה ככה.
כן, בדיוק. אבל קצת מוזר שאתה יודע, אף הורה לא שם לב שאלה שלו ב-2017 עצה מהבית, כאילו, ולא רץ אחריו, ולא ניסה לעצור אותו.
ישנים.
אני חושב שאם הילדים שלי היו קמים ב-2017 ורצים אחור, החוצה, איכשהו, יש סיכוי שהייתי מתעורר. כאילו, חלק מהבתים זה היה קורה. בטח לא יודעים מהמדרגות עץ, בבתים פרה, בארצות הברית וכאלה. קצת מוזר, וגם לא היה הרבה יותר מדי צילומים. היה קצת, אבל כאילו, היה נראה קצת, לא יודעים לאן הם הלכו, ולאן זה, הוא צריך בסוף את הבלה שיצליב נקודות, לא הבלה, שההורה שיצליב נקודות על המפה, בשביל להבין, כאילו, קצת היה... החקירה הייתה קצת בעצלתיים, בוא נקרא לזה בשביל... אתה יודע, אם באמת היו נעלמים ילדים, הייתי מצפה שתהיה חקירה הרבה הרבה יותר מסיבית, אתה יודע, אם היה קורה משהו כזה בעיירה, שכולם מכירים את כולם, כנראה שהיה משהו הרבה יותר מאשר... עברו שם כמה שנים, והם לא מצאו את הילדים, נכון? כן. שנתיים או ארבע, או לא זוכר משהו ברמה כזאת, של... שזה היה נראה קצת לא סביר, שזה מה שהיה קורה בעיירה אמיתית, שבה היה נעלמים 17 ילדים באותה כיתה.
תראה, אני אגיד לך מה המסקנה שלי, בפעם הבאה שאני אמליץ על סרט אימה, אתה צריך להגיד לי...
לאכול שני חצילים.
אתה לא אוהב חצילים במיונז.
תראה, מדי פעם סרט אימה כן טובים, אתה יודע, זה בסדר, צריכים לנסות מדי פעם. ואני אהבתי,
אז אני מגלה
שלא. יש כאלה שאני אהבתי ואתה לא, אתה יודע, בשלים אחרות כמו בלקפון, לונגלג,
לא אהבתי,
אני יודע, אני יודע, אני אומר...
כן.
היו כאלה שאהבתי יותר אפילו מזה בשנים האחרונות, זה מה שאני אומר.
כן, כן, אוקיי, בסדר. טוב, אני באמת חושב שאנחנו בתקופה ככה קצת פחות טובה
עונת המלפונים.
הסרטים, כן.
לא, כי נגמרו הבלוקבאסטרים הגדולים. עכשיו נכון. מתחילים הסרטים כזה, הסרט דרג ב', ועוד מעט התחילו לעשות אוסקרים, ממש כן. בקרוב.
שאלה אם אנחנו לא יכולים למצוא סרטים כזה. טובים לעשות עליהם ביקורות. אני חושב שזאת השאלה, אין לי על זה תשובה. בכל מקרה, בפרק הבא, בעוד שבועיים אנחנו עושים סרט שנקרא נתפסו על חם, שזה קצת שם ישראלי, כן. אבל בסדר.
דרן אורנובסקי.
כן, כן.
זה שחקנים טובים. נכון. נראה מעניין.
נקווה
לטוב.
נקווה לטוב. בסדר, אז זהו, את הפרק הזה אני ערכתי. הקלטנו אותו רק פעם אחת, הפעם.
אתה בודק.
ואם יש לכם מלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרכו אותו באפליקציה. בזה סיימנו להפעם, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.